אנחנו את סעיף A למדנו, והיה לנו עוד מה לעשות בו. מי שמתעקש לגמור את סעיף A טוב, אני מוכן לתת לו משהו כתוב עליו. אנחנו עוברים לסעיף ו'. כלומר, אנחנו לומדים בספר אורות, בחלק שקוראים לו אורות ישראל, פרק א', והגענו לאחר חודשיים לסעיף ו'. שתי נטיות מתרוצצות, הננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מוחלפות, מחולפות. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שהן עוד מתרחבות ומסבכות באוזן את האדם, כקנאה ושנאה וכיוצא בהן. ולעומתה, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב, המתגלה לפעמים ברוחו של האדם, שכל העולם, כולו כדאי הוא להשכילו, להיטיבו, ולמלות אותו חסד, אהבה ואורה. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה, להיות היא השלטת בקרב הלב ומלאה את כל רוח ונפש. והניגוד הזה מרעיש את הלב וממלא את החיים חלחלות, והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. והשלום מתכונן על ידי מני, על ידי כבישת אחד מן הצדדים בדרך קנייה לצד השני, או משהו למעלה מזה בדרך כריתת ברית והתאחדות גמורה באופן שהצד המנגד מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו לחם. על כן, ישנם שני דרכים בשאיפה להשוואה של התשוקות, שיסודי חיי האדם, הפרטי והחברותי, נבנים עליהם. והם הם הלוקחים את המקום היותר גדול בכל אורכי החיים וסעיפיהם. הדרך האחד הוא דרך הירידה, כלומר להדריך את האדם בחינוך כזה, עד אשר סוף כל סוף השתקע כל אלוהים אשר בלבבו, ויהיה כולו יכול להיות מסור לשאיפותיו המודבעות בעומק חומרו, ויצרה של הכעס והתאווה, השנאה והזדון שבנפשו. וזוהי מחשבת הרישה, מקפלת את החלק היותר חזק שבקיבוצים האנושיים. הדרך השנייה היא דרך עלייה, העלייה לבקש לחנך את האדם, עד שיבוא למרום המטרה שרק כל האלוהים ישמע בלבבו, ורק הטוב, האור והחסד והאהבה יהיה חלקו. זה הדרך הולך ונכבש לאיתו בצעדים מדודים ואופן חשאי למאוד. באומות עד כאן, לכאורה לא היה קשור לאורות ישראל. סוף הפסקה הזה מגיע סוף 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 לאורות ישראל. באומות הוגלמה בישראל השאיפה אל השלום העליון, השלום האמיתי, שהוא בטוח בניצחנו, אף על פי שדרכו רחוקה, והיא אומרת בקשר מלחמה נגד השאיפה ההפוכה, אשר סופה ליפול ולהוכיח את הפסותה עליהן כל, ואז יהיה השם אחד, שמו אחד. טוב, אז הסעיף הזה, אפשר לקרוא לו, זה הסעיף של יעקב ועשיו. כן, התיאור בהתחלה של ההתרוצצות הזאת, המלאה חלחלאות, זה מאוד מזכיר את יעקב ועשיו. כן. וגם הסוף, זה הניצחון של יעקב על כן, להביא את כל העולם להשם אחד ושמו אחד, זה קשור לעלו מושיעים בארציון לשפוט את הסבא, הייתה לה שם המלוכה, והיה השם למלך כל הארץ, והוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז בואו נתן לי אפשר לקרוא לזה הפסקה של יעקב ועשיו. כן. והפסקה הזאת אני רוצה לחלק אותה לשלושה חלקים. כלומר, זה שהיא מודפסת בשלושה חלקים, אני חושב שהיא באמת אפשר להתבונן בפסקה הזאת איזושהי התפתחות. שהיא מתחלקת לשלושה חלקים. החלק הראשון זה הופעת הטוב והרע אצל האדם היחיד. החלק השני, ההופעה של הטוב והרע בחברה, בחברה האנושית, כלומר בקבוצת אנשים. והחלק השלישי זה הופעת הטוב והרע בלאומים, בין האומות. ולכל חלק יש את האפיונים שלו, של הופעת הטוב והרע. שהסעיף הזה הוא מתאר את המלחמה הזאת שבין הטוב והרע בכל אחד מן החלקים, ובכל אחד מן החלקים, כן, זה תיאור קצת שונה. הטענה הבסיסית שלנו זה שאצל היחיד, כן, כתוב שיש שלושה שורשים לרע. הקנאה, התאווה והכבוד. זה שלושה יסודות של הרע. וכנגדם יש שלושה יסודות של טוב. כנגדם יש שלושה יסודות של טוב. כנגד כנגד הקנאה זה השלום, כנגד הכבוד זה אולי כן, אולי הכבוד לא צריך משהו נגד הכבוד. הכבוד, יש את הכבוד הדפוק, הכבוד הגרוע, ויש את הכבוד החיובי. אבל בכל אופן, כן, הייתי אומר, אולי הכבוד השלילי, תאוות הכבוד בצורה השלילית שבה, זה בעיקר מופיע דרך מידת הכעס, והכבוד בדרך החיובית שלה זה אהבה, חסד. כנגד התאווה, אז הדרך העיקרית שלה, כן, הדבר, התיקון העיקרי שלה, תאווה, זה הרוח, אולי האור, כן, הוא מדבר על להשכיל ולהיטיב, כן. אצל היחיד, השורש הרע קשור לתאווה. מה?
כנגד התאווה, הוא אמר שאולי זה יהיה האור.
האור, הנשמה, מה שדיברנו היום במסיעת אפשרית. הפוך לתאווה, הפוך לזה שאתה חי חיים קושיים, שאתה חי חיים של דעת, של אור. מה הפוך לתאווה? האדם לא תקוע בחושים שלו, אלא שהוא, כן, חי את הצדדים היותר כלליים שלו, של ההשכלה, של ההטבה. כן. אצל היחיד, אני כבר אומר לכם כותרות, ועוד מעט נתחיל לקרוא את זה, בתוך, כן, ננסה לראות את זה בדברי הרב. אצל היחיד, גם אצל היחיד, המידה, אצל כולם, אצל כולם, שלושת היסודות האלה של הרע נמצאים. רק תמיד השאלה, מה השורש של הרע? כלומר, עם איזה רע הכי צריך להתמודד? מה השורש של הרע שאיתו אתה צריך להתמודד בעיקר? מאיפה זה מתחיל? זה אצל כולם מתחיל באיזשהו מקום, אחרת זה מתפתח גם לדברים האחרים. גם אצל היחיד זה מתחיל אולי, מה שאנחנו טוענים זה שאצל היחיד זה מתחיל מהתאווה, ואחרי כן מתפתח. יכול להתפתח אחרי כן לשורשים של כבוד וקנאה. אבל זה לא תמיד צריך להתפתח לשם. זה יכול להתעקע עוד, זה כן, הרע אצל האדם, הוא יכול להישאר רק ברובד התאווה. בחברה, השורש של הרע זה יותר קשור לענייני כבוד. ובאומות, השורש של הרע קשור יותר לעניין הקנאה. הוא עליון לקנאה. זה מבחינת הטענה הבסיסית שאנחנו מנסים לטעון בפסקה הזאת. מבחינת ההרס, אז אנחנו בוודאי אומרים שההרס הכי, כלומר, שאנחנו מדברים על איפה יש את הכי רע. הרע שהוא הכי גדול, כאילו הכי נוראי, יוצר את הדברים הכי נוראיים, זה הרע שיש באומות. במלחמות שיש בין אומות, הכי קשה שם לתקן. לך תתקן עכשיו את אסד. כן, נלחם זה, הוא חושב שהוא צריך לשלוט, כל העם חושב שהוא צריך לשלוט, וזה נותן לו את הזכות המוסרית להרוס את כולם, לדפוק את כולם, להרוג את כל השאר. אז באומות, שם הכי קשה, הרע שיוצא מהקנאה, זה הרע הכי גדול. גם באמת, הקנאה זה הרע הזך. מה זה לקנה? לקנה זה באמת, לחשוב שאתה צריך להיות הכי גדול, וכל מי שמפריע לך בדרך, אתה הורס אותו. הרע החברתי הוא בינוני, והרע אצל האדם הוא הרע הכי קטן, כאילו. הכוח של הרע אצל האדם הוא הכי קטן. זה מבחינת מה ההיקף של הרע, גם הרע פועל. אבל מבחינת התיקון, אנחנו נגיד הפוך. שאצל האדם היחיד, התיקון של הרע, זה יהיה בסוף. כלומר, הכי קשה לתקן את הרע שיש אצל האדם הפרטי. להפוך את כולם לנביאים ולהוציא מהעולם את כוח התאווה, זה הדבר שיהיה בסוף. הדבר הראשון שיתוקן, או זה התיקון יתחיל מתיקון הקנאה, אחרי כן לתיקון הכבוד, אחרי כן לתיקון התאווה. אז אמרנו המון המון עקרונות של הטיפול בין הטוב והרע, ואנחנו עכשיו מתחילים את העקרונות האלה שאנחנו אמרנו לפרט לפי כן, לפי הסעיף הזה. אז כפי שאמרנו, הסעיף מתחיל עם הנטיות שיש אצל נפש האדם, זה מה שהוא מתחיל. שתי נטיות מתרוצצות, הננו פוגשים בנפש האדם. נפש האדם, זה גם אפשר להגיד שהסעיף הזה הוא בנוי כנגד נפש, רוח ונשמה. כן, הרע בנפש זה בעיקר רע שהוא בצורה של תאווה. הרע ברוח זה בעיקר רע בצורה של כבוד. הרע מצד הנשמה זה בעיקר בצורה של קנאה. אתם מבינים את הפתגמים שאני אומר? מה? אני
קודם שרוח נגד תאווה זה רוח.
לא, שם התכוונתי רוח.
הרוח מצד הרוחניות.
כן, רוחני. מה שאמרתי, שאפשר להתבונן גם על הסעיף הזה, שבהתחלה הוא מדבר על הנפש, על הכבד. אם אנחנו מדברים תמיד שהאדם, יש בו שלושה חלקים, מוח, לב, כבד, מלך, נכון? אתם פוגשים בהרבה מקומות שהאדם נקרא מלך. למה מלך? מלך, ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. אז ברמת הפרט צריך לתקן את החלק של הכבד, את החלק של החושים, את החלק של הנפש. ברמת החברה צריך לתקן את החלק של הלב. אם תשימו לב, בחלק השני פה הוא מדבר על הלב. וברמת האומות, שם צריך לתקן את האידיאולוגיה, את ה... כן, מי באמת רוצה בטוב לעולם, בתיקון העולם, וזה, שם זה לתקן את הצד של הנשמה, של המוח, של האידיאולוגיה. הבעיה בין האומות זה כבר לא רע, שהוא, זה רע אידיאולוגי כזה, שבגלל שאני אומה מותר לי, לא יודע מה, לעשות המון המון דברים. כן. טוב, אז אנחנו עכשיו מתחילים לאט לאט לפענח את הפסקה הזאת. שתי נטיות מתרוצצות, כל מה שאני אמרתי עכשיו זה מתוך זה שהרב התחיל, מתחיל, שתי נטיות מתרוצצות, הננו פוגשים בנפש האדם. כן, מדובר על האדם הפרטי, ומדובר על החלק של הנפש של האדם. החלק הנפש של האדם זה הטיפול של האדם עם הנטיות הכי טבעיות שיש לו, עם המפגש בחלק החי הכי פשוט שיש באדם. מה האדם עושה עם האחים שלו הטבעיים? לשתי מגמות מחולפות. יש באדם נטייה למלא את כל שאיפות הרע, שמפרט הרב מה זה שאיפת הרע אצל האדם הפרטי, את כל התאוות היותר שפלות. כלומר, הרע זה מושך את האדם לחלק השפל שבו. יש באדם נפש בהמית, ויש באדם נפש אנושית, או יותר נפש אלוקית, כן? יש באדם נפש אלוקית, והרע הוא מושך את האדם שהחוקי החיים שלו וצורת החיים שלו היא תהיה לפי הנפש הבהמית. היא תהיה לפי הנפש הבהמית. והטוב הוא מושך את הבן אדם שהאדם מתנהג כלפי מעלה, הוא ימשוך את עצמו לנפש האלוקית. אז אומר הרב, מה מושך את הבן אדם? מה הוא יצר הרע אצל האדם הפרטי? העיקר זה כל התאוות היותר שפלות. כלומר, האדם יש בו משהו שמושך, האדם נמשך לקבל את החיות שלו בלי מאמץ. באופן, במתנה, האדם לא רוצה להתאמץ, וכתוצאה מזה שאדם גם לא רוצה להתאמץ, אז הוא רוצה לנצל את כבר מה שיש לו, כן? אז האדם מחפש את הקיום שלו, את החיות שלו, מהדברים שנמצאים כבר בטבע, שכבר ניתנו לו במתנה, שהם כבר נמצאים בפועל אצלו. וזה הדברים, כן, האדם בפועל הוא מלובש בחושים, בקשר עם החומר. והתאוות היותר שפלות, אומר הרב, הן באות מצד החומר. בין מצד החומר, ובין מצד הרוח, מה הכוונה תאוות מצד הרוח? אצל הבהמה, התאווה היא נשארת ברמה הבהמית. אצל האדם, אנחנו יודעים שבעצם האדם יש בו חלק רוחני. אז מה עושה האדם שהוא בעל תאווה? הוא גונב את הרוח, הוא משתמש ברוח בשביל התאוות. מה, איך אפשר להשתמש ברוח בשביל התאוות? הרי זה תרתי דסתרי. מה הרוח? הרוח היא היכולת של הבן אדם לא להסתכל רק על על הצד המוגבל שבו, על הצד הפרטי שבו, על הצד החושי שבו. כן, הרוח שבאדם זה היכולת של הבן אדם להסתכל על עצמו ועל כל ההוויה בצורה יותר כללית, בצורה לא מקומית, בצורה שהיא כבר מתחילה לחבר, כן, לייחס את עצמו אל אחרים. אז האדם הוא יכול לשאוף, אז האדם קודם כל יכול להיות תקוע בחומר. האדם שתקוע בחומר, אחרי כן מה קורה לו? זה שהוא לוקח את הרוח שבו, והוא גונב את הרוח בשביל להגדיל בתוכו את התאוות. אדם רואה שאצל חברו יש, חברו עושה כל מיני תאוות, אז האדם מתחיל ללמוד מחברו איך יותר להתאוות. אפילו דברים שהאדם, כאילו באופן טבעי, לא היה לו את התאווה, אבל זה נהיה לו, הרוח היא גם יכולת לצייר ציורים, לדמיין דמיונות, אז יש יכולת לקחת את הכישרון הרוחני של הבן אדם ולהפוך את התאווה למשהו תוסס, למשהו גדול, למשהו מסעיר את הלבבות. זה זה הלשון הזה שמה שאני חושב השפת אמת אומר על הספסוף. הספסוף אשר בקרבו דור המדבר. דור המדבר זה דור דעה. אז מאיפה? מאיפה לדור המדבר היה תאוות? הרי הם אכלו מן, ובאופן טבעי הם היו צריכים להישאר ברמה רוחנית. אז אפשר להגיד ככה, הספסוף אשר בקרבו, התאוות אהבה. מה זה ההכפלות הזאת? התאוות אהבה. התאוו! מה זה התאוות אהבה? הפירוש הוא, זה שהם דמיינו את הדבר הזה שיכול להיות תאווה שיכולה לקיים אותם, והם התאוו להתאוות. כלומר, זה לא שהתאווה התפרצה אליהם באופן טבעי, אלא הם יצרו לעצמם דמיונות שבתאווה יכול להיות איזשהו חיות, והם התאוו להתאוות. זה הכפילות. נראה לי שככה שפת אמת מסביר את הביטוי הזה. והספסוף אשר בקרבו התאוות אהבה. זאת אומרת, לפעמים האדם הוא קרוץ חומר, הבטן מקרקרת, הסוכרותאים, כל מיני דברים, הראיות טעימות, החושים נעימים, יש באמת נעימות לפעמים בתאווה. אבל לפעמים אין לאדם את הצורך הדבר הזה, אלא מה? האדם הוא לא, האדם מחפש חוויות, האדם מחפש ממשהו להתקיים, והאדם מחפש, כן, הנפש לא מתמלאת מהדברים הסתמיים האלה, ואז הוא מחפש איך למלא את הרצון החיות שבו על ידי להוסיף עוד תאוות על התאוות שכבר יש בו באופן מצד זה שהוא קרוץ חומר. זה התאוות אהבה. מה?
כמו על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע,
כאילו. כן. זה שאנחנו כאילו... כן, מגבירים את היצר הרע. כן. זה אחד ההסברים שם. מה זה ביצר הרע? אני חושב שהמהר"ל בספר גבורות השם, הוא מסביר שזה הכוח של הכנענים. מה ההבדל בין המצרים לבין הכנענים? כן, כתוב שכמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ נען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו וכוריהם לא תלכו. אז המהר"ל בגבורות השם מסביר מה ההבדל בין התקיעות שיש במצרים לבין התקיעות שיש בעמי כנען. המצרים הם רק חומר. הם מסובכים מצד החומר, יש להם, הם שפלים, הם בעלי תאוות מצד החומר. ובגלל שהם כל כך חומריים, הם תקועים, והם לא, הם לא יודעים אפילו לעבוד עבודה זרה טוב. כאילו אין להם כישרונות תרבותיים. התרבות שלהם היא תרבות תקועה. הם תקועים בחומר. הכנענים היו מומחים ביצירת חוויות רוחניות סביב החומר. כלומר, הם השתמשו בצורה, ואני אומר את זה בלשון המהר"ל, המהר"ל כאילו אומר, יש חומר ויש צורה. הכנענים, הכישרון שלהם לקחת את הצורה ולהדביע אותה בחומר. להדביע, כן? להשתמש בה כאילו בחומר. לקחת את החומר! לפמפם אותו, כאילו לנפח אותו, כן, לנפח את התאוות. אז זה מה שהרב כאן אומר, זה כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר ובין מצד הרוח. זה מה שהסברנו, מה זה בין מצד הרוח. עכשיו הרב אומר, אבל גם זה מה שהסברנו, נכון שזה מתחיל אצל הפרט מהתאווה, אבל זה לא נגמר שמה. אחרי שזה מתחיל מהתאווה, זה מתרחב גם לשורשים האחרים של הרע, שזה שהן עוד מתרחבות ומסבבות באוזן את האדם כקנאה ושנאה וכיוצא בהם. כלומר, זה לא נשאר אחרי כן רק בסוג הרע שהוא קשור לתאווה, אלא צורת החיים הזאת היא בסופו של דבר מובילה לזה שגם האדם הוא רואה את הכל בממת מאוד מאוד מקומי, והוא מתחיל לפחד שהוא יאבד את את החלק הקטן של מה שהוא מצליח זה, ואז זה יכול להביא קודם כל האדם אין לו, הוא נהיה תלוי מאוד, הוא נהיה תלוי מאוד בחומר, הוא נהיה תלוי מאוד בתאוות. זה שהאדם נהיה תלותי, זה השורשים של הכעס, של תאוות הכבוד. מה זה הכבוד? כבוד זה בן אדם שמאבד את העצמיות שלו, כן, תמיד הכבוד קשור לאיבוד העצמיות של האדם, והצורך לקבל את החיות שלך ממקור חיצוני, ממישהו אחר. הבעיה של תאוות הכבוד זה שאדם מאבד את היכולת שלו להיות מאורך מצד הדבר העצמי שיש בו, וכל הערך שלו הוא תלוי במה שאחרים אומרים עליו, כן, במעמד שלו כלפי מבחינת האחרים. אז התאווה היא נוטלת מהבן אדם בסופו של דבר את הערך העצמי שלו, ואז בסופו של דבר גם יכול להגיע לזה שהאדם נהיה תלותי מאוד, ואז זה מתפתח לבעיה של כבוד. וכיוון שהאדם הוא מאוד מאוד תלוי בתוצאות של החיים, הרי התאווה זה הבן אדם שלא עובד, זה הבן אדם שהוא רוצה הוא רוצה בפועל חיים במתנה. אז התפיסה הזאת היא גם מביאה בסופו של דבר לקנאה ושנאה. כלומר, לזה שבן אדם מרגיש שעולים לו על הדברים שהוא רוצה, על הצרכים שלו. אחשוורוש, הוא מתחיל מהתאווה, אבל הוא גם מגיע בסוף לקנאה. הוא לא נשאר רק במשתאות שלו. המשתאות שלו, בסופו של דבר, הוא מפחד שיקחו לו את הארמון וזה, והוא מקנה באמן וזה, וסתם מצריכה להשתמש בקנאה ובשנאה הזאת שהיא יצרה בין אחשוורוש לבין אמן.
איך זה מוביל לזה לידי זה?
מה?
איך זה מוביל לזה לידי זה?
מה, איך
הכבוד מביא
לתאווה? לא הכבוד, תאווה. הכל מתחיל אצל היחיד מהתאווה.
התאווה מביאה לידי הכבוד, הכבוד
יכול
מביא לידי...
טוב, התאווה מביאה לידי כבוד, והתאווה מביאה לקנאה גם.
איך התאווה
מביאה
לידי קנאה?
מה?
איך התאווה מביאה לידי קנאה?
כי התאווה היא שאתה חושב רק על עצמך. ובעולם שלנו, הרי אם כל אחד יחשוב רק על עצמו, אז לא יהיה מקום לכולם. ואז אתה מרגיש, מזה מתחיל להיות המלחמות, אז מי יהיה לו את הארמון, מי יהנה מהארמון? ומזה מתחילות המלחמות בעולם, והשנאה והקנאה. אז זה הצורה של ההופעה של הרע בנפש האדם הפרטי. לעומתה, אומר הרב, כאילו הרב מתאר את זה בצורה כזאת, שאצל האדם הפרטי, לבוא ולהגיד שיש בו צד שהוא נמשך אל הצד השפל, לא צריך להוכיח. זה, אנחנו רואים את זה, כל אחד, כאילו, זה מוכח, לא צריך כאילו לזה, להוסיף עוד מילים. כשהוא בא להגיד את הצד הזה שיש גם באדם צד של טוב, צד של טוב, אז אומר הרב, לעומתה לא נוכל להתעלם. אנחנו לא יכולים להגיד שבאדם יש רק את הנטייה לשפלות. לא נוכל להתעלם מלראות שאנחנו רואים שיש אצל האדם הפרטים מוסר כליות. ושבן אדם, כשהוא עושה טוב, הוא מרגיש, שהוא אדם, בני אדם, שואפים לעשות טוב, ומתחיים מזה שהם עושים טוב. לעומתם, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב שאנחנו רואים אצל בני אדם. אז יש בני אדם שאתה רואה ממש שכל החיות שלהם היא לעשות טוב, וגם הבן אדם שהוא מלא את תאוות וזה, הרבה פעמים יש לו הברקות כאלה, יש לו מקומות כאלה שהוא, המוסר כליות מוביל אותו לשאוף לעשות טוב, כן? כמו שלמדנו היום במסילת ישרים, שיש איזה משהו בחומר, שכשהאדם מתחיל להתחרד והאדם רוצה לעשות טוב, מיד החומר הוא מנסה להשכיח את זה ולהריץ אותך שוב, להחזיר אותך לשאיפות הנמוכות. כן, זה מה שלמדנו היום על איך שהרמח"ל תיאר את הנושא הזה של מידת הזהירות. כן, אבל לא נוכל להתעלם מלראות שאיפת הטוב המתגלה לפעמים ברוחו של האדם, שכל העולם כולו כדאי אולי להשכילו ולהטיבו. כלומר, מה יש בחומר? אמרנו, החומר יש לו שתי דברים שהחומר גורם לאדם הפרטי ברמה של הרע. החומר הוא הופך את הבן אדם לאדם גס, לאדם חומרי, והוא גם בסופו של דבר הופך את הבן אדם לאדם רע. מה האנטיתזה לשני הדברים האלה? כן, מה האנטיתזה לשני הדברים שהחומר גורם לבן אדם, שהאדם הוא מאוד שפל, מאוד חומרי, מאוד גס, מאוד לא רואה, ומאוד בסופו של דבר גם מתנהג בצורה איומה? אז הטוב הוא מתגלה בשני הדברים ההפכיים לחומר ולרוח הזאת, לזה שהאדם הוא שפל מבחינת החומר, ולזה שהאדם בסופו של דבר מגיע להתנהגות של קנאה ושנאה. מה עם שני הדברים ההפוכים? זה מה שהרב כאן אומר, שיש באדם שכל העולם כדאי לו להשכילו, להשכילו זה ההפוך לחומר, ולהיטיבו, כן? זה ההפוך הפוך להתנהגות השלילית, וממילא למלות אותו האדם, כן, האדם מתחיל להתמלות מחסד, אהבה ואורה. כן, חסד ואהבה זה הביטוי של ההטבה, והאורה זה כנגד ההשכלה. כן, באופן בסיסי, אז האורה היא כנגד התאווה. האורה היא כנגד התאווה. האהבה היא כנגד הקנאה. והחסד זה כנגד הכבוד. אבל זה אני צריך פעם להסביר לכם את זה יותר. כן. אז אנחנו רואים שבאדם יש את שתי התופעות האלה. ולפעמים באותו אדם! יש את שתי הנטיות האלה, כן? אז אומר הרב, מילא זה שבאדם יש שתי הנטיות האלה, בסדר, אז היינו אומרים, האדם הוא יצור מורכב. אנחנו בשבע.